יודע אם חייבים, אבל יש לנו נוהג כזה, הרבה פעמים, בתוך שיחות דהרמה, לתת להם שם. אז אני חושב שאקרא לשיחה הזאת, השם שאתן לה זה אדם בתוך עצמו. מאיפה נתחיל? אולי בשיחת הפתיחה אתמול בערב, יעל נגע, הצביע על האפשרות הרדיקלית, הייתי אומר, שיש לנו להשפיע על התודעה. הוא לא עצר כאן, והוא גם העלה את השאלה, מדוע, למה לנו בכלל להשפיע על התודעה? ובמהלך השיחה הערב אני ארצה בין השאר גם להתייחס אל השאלות הללו, ואולי אפילו הייתי צועד עוד איזשהו צעד אחורה ושואל, למה אנחנו בכלל מתכוונים כשאנחנו מדברים על תודעה? אולי בסוגריים לומר שבקונטקסט הזה, בקונטקסט שלנו, של לימודים בודהיסטיים, כאשר אנחנו מדברים על תודעה, אפשר לומר שליתר דיוק אנחנו מדברים על לב תודעה. בשפה הפאלי, ואותה שפה עתיקה שהיא ניב מאוד קרוב אליה, הוא הניב שבו דיבר אותו מורה היסטורי שאנחנו מכירים בשם הבודה, והיא השפה שבה הוא עלו לראשונה על הכתב הדברים שהוא לימד. בשפה הפאלי, ועד כמה שאני יודע בכלל בשפות ההודיות הקלאסיות, אין בכלל את ההבחנה שאנחנו מכירים בין ראש ללב, בין לב לתודעה, בין מיינד להארט. ואני לא אכנס כאן בתוך המקום אל השאלה אם זה טוב כך או פחות טוב כך, זאת אומרת, זה בכלל לא העניין או לא הניסיון, זה פשוט להצביע על זה שבשפה הזאת, המילה שאותה אנחנו מתרגלים לתודעה, למיינד, צ'יטה, היא גם המילה שאנחנו מתרגמים אותה ללב, או למעשה התרגום המדויק הוא לב תודעה. וכבר כשאנחנו אומרים את זה, כאשר אנחנו בעצם מדברים על כל המרחב הזה, שישנו חלק ממנו, אנחנו נדבר על מחשבות ושיפוטים וזיכרונות, ותנועות מנטליות כאלה ואחרות, ובו בזמן גם נדבר אליהם על הפן של רגשות, של עצב ושמחה וצער וכלילות וכיוצא באלה. אנחנו יותר מתייחסים אל הטריטוריה הזאת, ואני לא אנסה כאן, אני לא אנסה להגדיר מה זה תודעה. אני לא אנסה להגדיר את זה, קודם כל כי אני לא יודע אם אני יכול להגדיר את זה. אבל מעבר לזה, הרבה מאוד פעמים, המקום באופן שבו אנחנו משתמשים בשפה, כאשר אנחנו מגדירים משהו, מציבים מסביבו איזושהי גדר, והוא הופך עבורנו למונח, למשהו שנח, אנחנו מאבדים באיזשהו מקום את הקשר החי שלנו עם מה שהמילה מנסה לעשות, היא מנסה להצביע על משהו. קחו למשל כאשר אנחנו מדברים כאן על נשימה. כולנו הרי יודעים מה זה נשימה, נכון? לא הגענו רק לריטריט ויפאסנה באנדור ושמענו פעם ראשונה את המושג ונשימה. ובו בזמן כאשר אנחנו מדברים עליה כאן, כאשר אנחנו מצביעים על חוויית העכשיו, על החוויה הנוכחת של הנשימה, אנחנו כמו משתמשים במילה כהצבעה ומבקשים ללכת אל החוויה היחפה, העירומה, הנוכחת עכשיו, שלפעמים המילים, המונחים, המושגים, כמו עומדים בינינו לבין זה. ולכן המקום של לשמור איזשהו אמורפיות מסוימת סביב המילה תודעה היא מבורכת. ובו בזמן אני אנסה לומר כמה מילים שאולי יתכתבו משהו עם החוויה הפנימית שלכם, אולי יציפו בצורה קצת יותר בהירה את התמונה של למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על תודעה. עכשיו אני רוצה להתחיל מלומר שכולנו מגיעים לכאן, אל הכדור הזה, או אל הקיום הזה, לבד. טוב, האמת שכמעט כולנו. יש כאלה שהגיעו בזוגות, יש לי שניים כאלה בבית, אבל רובנו בתוך כך הגענו לכאן לבד. אנחנו לא באמת יודעים מאיפה הגענו לכאן. יש על זה כל מיני תיאוריות, כל מיני צורות חשיבה. אנחנו מספרים את הסיפור. נולדתי לפני 55 שנה בכפר סבא. שמה התחלתי? איפה כל זה מתחיל? ברגע הלידה? ברגע ההתעברות? בגלגול קודם? יש על זה כל מיני צורות חשיבה. אני חושב אבל שאם אנחנו מסתכלים על זה בכנות, מעבר למחשבה על זה, אין לנו באמת מושג. מתישהו, וגם את זה אנחנו לא בדיוק זוכרים, מצאנו את עצמנו פתאום מול זה, בתוך זה, מקום של מראות וצלילים ותחושות ואיזושהי תחושה שהלכה ונבנתה בתוך הילדות של איזשהו מרכז שאנחנו קוראים לו אני, שכמו נמצא בצומת הראשית שכל זה קורה מסביבו. ואל תוך כל זה אנחנו באנו לבד, וגם רוב הסיכויים שאנחנו נלך מפה לבד, שוב, בלי לדעת באמת מה זה אומר, מה זה אומר למות, מה קורה אחר כך. שוב, גם כאן יש כל מיני תיאוריות, אמונות, חשיבות, והן לגיטימיות לחלוטין, אבל אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו יודעים שמתישהו זה יקרה. ושגם שם אנחנו לבד. וגם כאשר אנחנו מבלים את רוב מה שאנחנו קוראים לו החיים שלנו, אנחנו מבלים אולי לא מעט רגעים עם אנשים אחרים, אחרות, מחליפים במהלך החיים רבבות על רבבות של מילים עם אחרות ואחרים, ובו בזמן אנחנו בעיקר נמצאים עם עצמנו, עם חוויית החיים כפי שהיא נפתחת לנו מתוך עצמנו. קחו לדוגמה את הרעיון, נסו לדמיין שהיינו מסתובבים בעולם והיה לנו כאן מסך. אנחנו בעידן שמסכים עובדים טוב, נכון? יש הרבה מסכים. תחשבו שנגיע למקום שנסתובב בעולם וכאן ישנו מסך, ועל המסך הזה ישנה הקרנה בלתי פוסקת של כל המחשבות שעוברות לנו בראש, ושל מה שאנחנו מרגישים, ושל הדחפים שלנו. לא מחשבה מאוד מלבבת, נכון? להסתובב כך בעולם בתוך, כשכל זה בחוץ. ובו בזמן, כל זה מתרחש כמעט כל הזמן שאנחנו ערים. ואנחנו חווים את זה, אנחנו אולי ברמה שונה של מגע או קשר עם זה, או מודעות לזה. וזה חלק ממה שאנחנו מטפחים, מבחינים ביכולת הטבעית שלנו, להיות ערניים לכך ומטפחים כאן. וחשוב לי נורא מאוד לומר, שכאשר אני מדבר על לבד, שיש לנו נטייה, נטייה מאוד מאוד רווחת, לבלבל או לא להבחין בין לבד, לבדיות, לבין בודד או בדידות. אותו רגש, לא נעים, בואו נודה דרך כלל, שאנחנו חשים אותו כאשר אנחנו מבקשים להיות בחברה וזה לא מתאפשר. בדידות זה איזשהו רגש מסוים שאנחנו חשים אותו כאשר יש איזשהו פער בין מקום שלנו, בין זה שאנחנו מבקשים להיות בקשר עם עוד אנשים ואנחנו לא מקבלים את זה. הלבדיות היא סוג של מצב צבירה. ודומה הייתי אומר, תבדקו את זה, שבגלל הבלבול הזה, אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו באיזשהו סוג של מרדף שמנסה כמו לברוח ממצב הצבירה הטבעי הזה, מצב הקיומי הזה של הלבדיות, שמזהה בינה לבין הבדידות, ואז עם כל הגוונים הרגשיים שבאים לשם. ואני מזכיר את זה גם בעיקר כאן, בתוך הקונטקסט של ריטריט, כי ריטריט היא בכלל מעבדה נפלאה, והיא מעבדה נפלאה גם לזה. כי אנחנו בבת אחת, בנשימה אחת, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו גם נורא נורא לבד. כל אחד מאיתנו עם עצמו, עם עצמה. לא פותחים את החלונות האלה, את המקום ששולח את המילים לשם, מקבל מילים מבחוץ, לא פותחים את המסכים. נמצאים במרחב שמאוד מאוד מדגיש ומציף את הלבדיות. ובו בזמן, אנחנו לא עושים את זה לבד לגמרי. אנחנו לא כאן במערה. אנחנו כולנו כאן ביחד. ביחד לבד. לבד ביחד. מאוד יכול להיות, והרבה פעמים קורה שבעיקר בשלבים הראשונים של הריטריט, הרבה בגלל שאנחנו כל כך לא רגילים להיות במין מרחב כזה, אנחנו תחושות של בדידות עולות מתוך המקום שאני לבד ויושב מולי מישהו לאכול ואני לא מתחלק איתו בכמה טעים לי או כמה לא טעים לי, או מבקש כל מיני דברים, והדגש המאוד חזק שמקבל העולם הפנימי שלי בתוך הלבד. ואני רוצה לומר שהרבה מאוד פעמים מה שאנחנו מבחינים כשאנחנו נותנים לזה להיות ומרשים, פשוט מרשים לזה לאט לאט להיחלש, מרשים לעצמנו להיות בתוך הלבדיות הזאת, אנחנו מרגישים הרבה יותר כמה אנחנו גם חשים את האחרים. כמה אנחנו ביחד. את הנימים העדינים של האינטימיות הזאת שקיימת כאן, בתוך המקום של לבד ביחד, ביחד לבד. כתבתי לי כאן את דבר המשורר. את תוהה אם אני אנסה, אם אני אנסה בעל פה קודם, כי אני מכיר את זה בעל פה, בטח רבים מכן גם כן. אם לא, הדף אצלי ביד. אדם בתוך עצמו הוא גר. בתוך עצמו הוא גר. לפעמים פותח דלת לקבל מכר, אבל הרוב, אדם בתוך עצמו נסגר. אדם בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר. לפעמים עצוב ומר הוא, לפעמים הוא שר. לפעמים סופה עוברת וביתו נשבר. מה השורה האחרונה? אבל הרוב, אדם גם לעצמו הוא זר. מה זה הבתוך עצמו הזה? אני חושב שזאת שאלה נורא נורא מעניינת. זו שאלה שהמרחב הזה של הריטריט מאוד מאוד חושף אותנו אליו, להתכתב עם הבתוך עצמו הזה. הרגע הזה הוא בעצם תולדה או תולדן וגם מורכב מהמון תנאים ונסיבות. גם את זה יהל הזכיר אתמול בשיחה בערב. תנאים ונסיבות חיצוניים ותנאים ונסיבות פנימיים. תנאים ונסיבות חיצוניים כמו מזג האוויר, האקלים, הירוק הזה, החם הזה, היתושים האלה, החברה, התרבות, המנהגים שמעצבים אותנו כאן, למשל כשמצלצל הפעמון. ללכת כולנו לאכול או לפקוח עיניים. תחשבו לפעמים כמה מוזר זה יכול להיראות למישהו שלא מכיר את התרבות הזאת, לא מכיר את ההסכמות האלה בינינו. מה יש להם? יושבים פה כולם בשקט, פתאום שומעים פעמון. או שומעים את הפעמון וכולם הולכים לאותו כיוון. או הולכים לאט, מה הם הולכים כל כך לאט? המנהגים והתרבות בתוך כך הם תנאים, בתוך כך שיוצרים, מתנים, מרכיבים את מה שקורה בתוך הרגע הזה. ובו בזמן ישנם תנאים פנימיים. תחושות הגוף. אולי הגוף מרגיש עכשיו אנרגטי. עייף, או כבדות, או כלילות. הרגשות שנוכחים, עצב, שמחה, וההתכתבות המאוד מעניינת בין הרגשות לבין תחושות הגוף. קודם שיתף אותי מישהו שהוא הרגיש מאוד מאוד עצוב, ופתאום כשהתחילה ארוחת הערב הוא הבין שהוא רעב, וכשהוא אכל פתאום העצב לא היה שם. התכתבות בין המישורים השונים שנקרא להם, שאנחנו ברמת ההבחנה נוכל להגיד לקרוא אלה תחושות הגוף בתוך התנאים הפנימיים, שגם זה מאוד מעניין, כן, כאשר אנחנו מדברים על בפנים, בחוץ. רגע, תחושות הגוף זה בפנים או בחוץ? הגוף אולי הרבה פעמים נדבר כעל משהו שהוא בחוץ, הוא הנה, הגוף שלי בתוך העולם החיצוני הוא משהו שישנו, הוא הרבה פחות ארטילאי מהרגשות או המחשבות, אבל התחושות שלו, איפה אני חש אותן? האם זה לא חלק מה... זה בחוץ? האם זה בפנים? או המחשבות, כאשר אנחנו מדברים על התנאים הפנימיים, מצב הרוח, ממש עכשיו, מה מצב הרוח, וכיצד מצב הרוח משפיע על, על חוויית הרגע הזה של כל אחד ואחד מאיתנו. מישהו אחד יושב והוא, מצב הרוח הוא מאוד קליל ונינוח וחייכן, ואז גם הוא שומע למשל את המילים שאירן אומר עכשיו, והם מעוררים בו חיוך, צחוק או כלילות. מישהו אחר, מצב הרוח שלו, שאולי מתקשר למצב הגוף שנורא נורא עייף, כבד, ומלא התנגדות. ואז גם כל ההקשבה סגורה. כל המקום הזה הוא המוקד של החקירה שלנו. במרחב הזה של הריטריט ובתרגול, התנאים הפנימיים הם עיקר העניין שלנו. ומעיקר העניין שלנו מכמה סיבות, אני אזכיר שתיים. קודם כל, על התנאים הפנימיים יש לנו יותר יכולת להשפיע. זה לא שאנחנו יכולים לשלוט בהם, אבל יש לנו יותר יכולת להשפיע עליהם, ואני אדבר על זה בהמשך. קחו לדוגמה את מזג האוויר החיצוני ומזג האוויר הפנימי. לא קל להשפיע על מזג האוויר הפנימי, על האקלים הפנימי, אבל אפשר. על מזג האוויר בחוץ, לא יודע, אלא אם כן יש לכם אווירון שזה יורה יודידים או איך שלא קוראים לזה ומוריד. היכולת שלנו להשפיע הרי, הסיבה אחת היא ההיווכחות, הראייה והמשמעות של זה שעל התנאים הפנימיים הם מעניינים ומשמעותיים כי אפשר להשפיע עליהם. והסיבה השנייה שהיא חשובה לא פחות, היא שהתנאים הפנימיים הם התנאים שיותר משמעותיים לרווחה שלנו ולחופש שלנו. כמו שאומר המשפט, שאת גופו של אדם אפשר לכלוא, אפשר לשים בבית כלא, אבל את הנפש שלנו אי אפשר לכלוא. כל זה הופך את הבפנים, את התנאים הפנימיים, למקום כל כך משמעותי ללמוד ולחקור אותו. תראו, אני חושב שברמה מסוימת הבשורה, אם זאת בשורה, שאי אפשר לשלוט על התנאים הפנימיים, היא די מבאסת. סך הכל אנחנו היינו רוצים. כמה נפלא היה אם היו כפתורים שיכולנו ללחוץ עליהם ובא לי להיות שמח. טלק! או לא מתאים לי לכעוס, ונחבא. אבל בו בזמן, כדאי לתת על האמירה שאפשר להשפיע על התנאים הפנימיים, וכשאני אומר את האמירה הזאת, אני לא מתכוון, תאמינו לי. אני מתכוון בתוך הכך, תיפתחו, תנו לזה מקום, ותראו בתוך, במהלך הריטריט הזה, אנחנו נכוון בתוך כך, ונדבר על המקום של לראות ולהיווכח בעצמנו, כיצד זה יכול להתרחש. גם לפעמים בתוך רגעים קטנים, וגם אחד הדברים שאנחנו רואים במהלך הזמן עם התרגול, כיצד הדבר הזה משפיע על מה שאנחנו קוראים לו החיים שלנו, באופן בתוך הכרונולוגיה וההתפתחות של החיים. אבל זה שאנחנו יכולים להשפיע, זה אומר שאנחנו לא חסרי אונים. זה אומר שזה לא ככה זה וזהו. זה אולי ככה זה עכשיו. זה מה שנוכח עכשיו. חוסר סבלנות. חוסר שקט. דאגה. מצבים תודעתיים שנוכחים בנו בחיים ונוכחים בנו בתוך מקום של ריטריט. כמה מהר כאשר יש בנו חוסר סבלנות, אנחנו מכניסים את זה, אורזים את זה בתוך המקום, אני חסר סבלנות. וכמובן, אני יודע, אני מכיר את עצמי, כבר ניסיתי כל כך הרבה קורסים וכל כך הרבה דברים, וזה לא עובד, אני כזה וכזה והכל וכו'. המקום של ככה זה, כן, ככה זה עכשיו, זה מה שנוכח עכשיו. בהמשך אנחנו יותר ויותר נלמד ונצביע על איך אפשר לחקור את זה, לראות את התופעה הזאת, לפתוח אותה. אבל זה לבטח לא בתוך המקום של הקיצון, אני לא יכול לשלוט בזה, אין את הכפתור שאני יכול עכשיו ללחוץ עליו, יכולה ללחוץ עליו וחוסר הסבלנות ייעלם, ואז אני בחוסר אונים. עכשיו, רגע אחרי רגע, ורגע אחרי רגע זה גם אומר שאין לנו שום מושג מה יהיה ברגע הבא. וכבר עכשיו אני בטוח שכל אחת מכם וכל אחד מכם חוויתם רגעים שלפעמים היו בלתי נסבלים בעליל, ושמתוכם רק היה המקום שהוביל ונבנה עוד יותר ועוד יותר טוב. איך אני אחזיק פה? איך אני אחזיק מעמד עד הסוף של הישיבה הזאת? מתי הוא יצלצל לפעמון? פוקח את העיניים, מסתכל, אולי הוא נרדם, אולי הוא שכח לצלצל, ואז הוא לא תמח שבות רגע, מה, ועוד כל היום הזה, ועוד רגע, כמה ימים עוד ישנם? וכל המחשבות האלה הולכות ובונות, וזה נראה אבוד לגמרי. ופתאום, איכשהו זה פתאום מתפוגג. אולי פתאום כשצלצל הפעמון, אחרי שכבר כל כך התפללנו לזה שהוא יצלצל, ונחשוב איך אנחנו קמים מפה, צלצל הפעמון, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו. עוד רגע מקשיבים, חווים את החוויה הזאת של שמיעה של הצליל. אמרתי היום, בתוך איזושהי אינטראקציה באחת הקבוצות, גם אחד הדברים שיוצא לי כל כך הרבה פעמים לשמוע, ואני מכיר היטב גם בתוך כך מעצמי, אנחנו בעיקר מכירים את זה ברגעים קשים שלנו, ובעיקר במפגשים ראשונים עם התרגול, מגיע איזשהו רגע, אולי בתוך הדברים, די, אני לא יכול לסבול את זה יותר, אני לא זה, והעיניים נפקחות. כאילו, מעניין, או אולי גם הרבה פעמים זה המחשבה, מעניין מה קורה פה בתוך זה עם כולם, ואז אנחנו פוקחים את העיניים, ומה אנחנו רואים? כולם. ויואו! העיניים ישר נעצמות בחזרה, והמחשבה, יואו, כולם פה בודות. זה רק אני, נו, זה, וברור שזה אני ככה. אני מכירה את עצמי. אני, יש לי הפרעות קשב וריכוז, יש לי חוסר שקט, ויש לי ככה, וכל הדברים בתוך זה. ומה שאנחנו לא רואים בתוך אותו רגע, זה שרגע אחרי שאנחנו עצמנו עיניים, ואנחנו יושבים ככה, מי שלידינו פוקח את העיניים, אז הוא מסתכל ורואה אותנו, יואו! איזה בודות! האפשרות להשפיע על התנאים הפנימיים, על מה שנקרא לו, על, על הבפנים, על הבתוך עצמו. היא שמה אותנו בדרך אמצע, בין המקום ש... נו טוב, כן, היינו רוצים שזה ככה יהיה, ונוכל לשלוט בזה וללחוץ על השלטרים, אבל לבין הקיצוניות השנייה ששמה אותנו בחוסר אונים, וכמו קורבנות של זה. לכוונה שלנו, לכוונות שלנו, יש אפשרות להשפיע מתוך ההתכוונות, תוך שאנחנו מטפחים סבלנות וסובלנות וסקרנות. לאט לאט אנחנו מטפחים את המקומות האלה, ויחד עם ההתכוונות משפיעים על התנאים הפנימיים. אם לתת אולי איזשהו דימוי אל המקום הזה של להשפיע, או בעיקר להשפיע versus לעומת לשלוט, דמיינו את עצמכם נוסעים באיזשהו אוטובוס, אוטובוס מלא, אין מקום לשבת, אוטובוס long trip. מי היה פה בהודו? יאללה, ישראל. זה פשוט מדהים. הייתם בהודו, איזה אוטובוס כזה, long distance כזה, הודו, עדיף לכיוון ההימלאיה עם כל הפיתולים. אכלתם אותה. אין זה, אתם עומדים באוטובוס. לא תחכו עכשיו עד שיבוא האוטובוס הבא. דמיינו את עצמכם, עומדים באוטובוס, ונגיד, אולי אפילו עם הבקפק, אבל אפילו אם אתם רוצים ללכת עוד יותר חזק, דמיינו אפילו בתוך הודו, שאתם מחזיקים את המזוודות. ולא עולה על דעתנו שאנחנו יכולים להניח אותם. אנחנו עומדים באוטובוס, אוטובוס נוסע את הנסיעה שלו, מחזיקים את המזוודות, כבד, כואב בידיים, אוטובוס עוד עם הפיתולים שלו, וזה קשה נורא להיות יציב, אנחנו עפים לפה ולשם, אין לאן להישען. ואז, מתוך כך, באיזשהו מקום, פתאום נוחתת עלינו ההערה, שאנחנו לא חייבים להחזיק את המזוודות, שאפשר להניח אותן. זה שאנחנו מניחים אותן, הנסיעה לא נפסקת. האוטובוס ממשיך לנסוע, ושוב, אנחנו באוטובוס הודי, איזה בכלל, עם כל הקפיצות ולא כיף, והפיתולים לוקחים אותנו מכאן או לכאן, ואנחנו גם עומדים, והמראות בדרך עוברים, ואולי אם כבר הגענו להימלאיה, יש הרבה מראות יפים, חלק נורא נורא מפחידים, נכון, את הפיתולים האלה, שהאוטובוס נוסע ורואים את התהום מלמטה, דרך לפעמים יפה, לפעמים מפחידה, לפעמים מאוד לא נעימה, הנהג דופק ברקסים, אנחנו עפים. אבל בו בזמן זה משהו מאוד מאוד אחר, גם מלהיות בתוך כל זה ולהחזיק את המזוודות. נדבר באיזשהו מקום הדימוי הזה? זה לא שאנחנו יכולים להפוך את הנסיעה, ללחוץ על כפתור למה שאנחנו רוצים ולשלוט בה ואיך שאנחנו רוצים? אבל בו בזמן אנחנו יכולים להשפיע על האופן שבו היא נחוות. ועכשיו אני רוצה לחזור אל אותה שאלה שיעל העלה אתמול. אבל למה לנו? מדוע שנרצה בכלל להשפיע על התודעה? מדוע שנרצה להשפיע על התנאים בפנים? באיזשהו אופן אפשר להסתכל על התודעה כעל איזושהי עיסה, איזושהי דייסה, שכל הזמן רוקחת ומתבשלת. מתוך תנאים ונסיבות שחלק גדול מהן נזרעו בעבר, ומתוך תנאים ונסיבות עכשוויים, ישנם דברים בתוך כך שכמו מבעבעים בתודעה. אני רגיש לחום, ואני מוצא את עצמי בתוך כך יושב כאן, וחצי יום שמו אותנו בחוץ, לא במזגן, ולפעמים נורא חם. אני חווה חום מתוך זה שהגוף הזה, בתוך כך יש בו רגישות לחום. עולה החום, עולה בי תחושה לא נעימה, מתוך הלא נעימות הזאת אני אולי מוצא את עצמי בחוסר שקט, או כועס על מארגני הקורס, מה פתאום הם שמו אותי בחוץ, ולמה אנחנו לא יושבים כל הקורס בפנים, ומה פתאום הקטע הזה בחוץ. ניסה רוקחת מתוך התנאים והנסיבות בצורה הזאת. אני לא מאמין בכלל בקורונה הזאת, ומה זה השטויות האלה, ומה כל העניינים של המדינה עם כל ההגבלות וכל הדברים האלה. מישהו אחר, כן? זה המקום שלו. ושמים אותי בתוך העולם מדיטציה ואני צריך ללבוש מסכות. ואני צריך לשבת ולנשום את האוויר החם שלי וכו'. ומתוך כך, מתוך המקום הזה, רוקח, מבעבע, מה שמבעבע שם. אין לנו כמעט שליטה. יכולת שלנו להשפיע על התנאים והנסיבות העכשוויים היא מעטה, בטח ובטח החיצוניים, ועל התנאים והנסיבות שבאו מהעבר, מהילדות שלי, ממערכת יחסים שלי עם ההורים שלי, מדברים שחוויתי בחיים, מזה שאני ישראלי, מזה שאני יהודיה, מזה שאני בן אדם, כל הדברים האלה, הדברים ביוגרפיים, תרבותיים, אבולוציוניים, מתנים התניות. והן כולם בתוך כך באות לידי ביטוי, ואין לי אפשרות בתוך כך לשלוט בהם. ומתוך מה שמבעבע וקורה עכשיו, חלק מזה, אולי חלק גדול מזה, הוא איך להגיד את זה. הוא לא מציאה גדולה. הרבה רגעים אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך החוויה, חווים חוויות שאנחנו בהן באיזשהו חיכוך עם מה שקורה. מה שקורה בין גורם לנו סבל, מאוד לא נעים לנו, מאוד לא מסביע את רצוננו, גורם לנו חוסר נחת. איפשהו על כל הספקטרום הזה. הבודה כשהוא דיבר על זה הוא השתמש במילה שחלק מכם ודאי מכירים אותה, המילה דוקה, שמתורגמת בדרך כלל לסבל, וכשמנסים לדייק יותר מדברת על כל הספקטרום שבין סבל, חוסר סביעות רצון לאי נחת. כמה פעמים חוויתם במהלך היום הזה מקום של אי נחת, אי סביעות רצון או סבל? במהלך השיחה הזאת, כמה פעמים זה היה? זה חלק כל כך אלמנטרי מתוך החוויה האנושית. והתנאים והנסיבות, תנאי עבר, נסיבות עבר נולדות בהווה, יחד עם תנאים של הווה, ונזרעים תנאים שהתגלגלו הלאה. הכאב שעולה עכשיו, מתוך תנאים ונסיבות, כי אני לא רגיל לשבת כך, למשל. ואז מלווה איתו המחשבה, אני לא יכול לסבול את זה יותר. אני לא יכול לסבול את זה יותר. אני לא יכול לסבול את זה יותר. מה קורה לכאב ולכל החוויה שלנו כאשר המחשבה ממשיכה וממשיכה להתגלגל? הדברים האלה שלי הם לא סוג של ביקורת. הם הזמנה לחקירה. לראות את האופן שבו התנאים מתהווים בתוכנו. אני לא יודע, אני אף פעם, אני כל פעם, יוצא לי כמה וכמה פעם להגיד את זה בשיחות דרמה, ואז אני נזכר שאף פעם לא עשיתי איזושהי חקירה עמוקה על זה, לבדוק, ואומר, אני אומר לעצמי, ערן, אתה חוזר הביתה, שב על זה. עדיין לא עשיתי, ועדיין אני כן רוצה לשתף אתכם מזה שנתקלתי פעם, האמת שפעמיים, משני מורים שדיברו ואמרו שבעצם המילה דוקה נובעת נולדה ושוב, אני אומר לכם מידע שאני עצמי לא בדקתי אותו, אז אני לא יודע את זה בוודאות, אבל שהיא נשאבה, כמו כל המילים שאנחנו משתמשים בהם בשפה, הן שאובות מהעולם הפיזי, מהדברים שקורים בעולם הפיזי, בעולם הממשי. בדיוק לפני כמה ימים ראיתי עם הבן שלי איזשהו מערכון של שלישיית פרוזק, יש משהו כזה? אבל יש שם איזשהו קטע ששניים עומדים על הבמה ומדברים ומדברים, וכל פעם הם נכנסים לאיזשהו קטע שהם נתקעים בו וזה, ואז אחד אומר, טוב, נו, בוא נתקדם, ואז הוא צועד צעד קדימה. אמר לו, בוא נתקדם, מתכוון, בוא נתקדם בשיחה. אבל מאיפה המילה הזאת הגיעה? היא הגיעה מתוך משהו שהוא מאוד ממשי, מוחשי, או כמו שאנחנו אומרים, יד ימיני. אנחנו אומרים יד ימיני, אנחנו לא מתכוונים בדרך כלל ליד. אנחנו מתכוונים בתוך כך למשהו. השפה היא מלאה בדימויים שנולדים בתוך כך זה קורה גם בשפה הפאלי. המילה דוקה, לפחות כמו שאמרתי, על פי גרסה ששמעתי, היא נובעת, שהמשמעות של דוקה בשפה חקלאית, הרבה מהמונחים מגיעים משם, היא הרעש שמשמיע החישוק של גלגל כשהוא לא משומן טוב, כשאין סיכוך, החיכוך הזה, כשהגלגל נכנס בו כל מיני חול וחצץ וכל מיני דברים, והוא לא מסתובב חלק. ואני נורא אוהב את זה, ואולי אני אפילו חושש למצוא שזה לא נכון, בגלל זה אני מעדיף לא לבדוק את זה, כי זה כל כך כל כך מסמן את המקום הזה, שאנחנו פוגשים ורואים והוא נמצא בתוך כך, בתוך העולם הפנימי, ובגללו בכלל עולה המוטיבציה הזאת של מדוע להיכנס למסע המאתגר הזה, ובואו נודע על זה, זה מסע שהוא גם מאתגר. הוא מרתק והוא מסתורך, אבל הוא מסע מאתגר, הוא דורש המון אנרגיה, הוא התמודדות עם לא מעט קשיים, מתוך ההבנה ש... מה שהציעו לנו עד היום, ותסתכלו עלינו, יש לנו ביחד הרבה מאות שנים של ניסיון חיים ביחד. מה שהציעו לנו, תעשו עוד כסף, מקצוע טוב, קריירה, בית טוב, הדברים, לא כל כך הרבה דברים מה שמציעים לנו, אבל את כל הדברים האלה בתוך כך אנחנו עושים, פועלים וזה, יש לזה ערך, יש לזה משמעות, אבל... המקום העמוק הזה של החיכוך הזה, זה כמו לא נוגע בו. אומר הלימוד הזה, בואו נשפיע על התנאים הפנימיים. בואו נראה כיצד זה עובד, כיצד זה קורה. ונשפיע על זה. וממש לסיום, אני רוצה רק לומר, להצביע על מה שאנחנו כבר נוגעים בו. ביום והאחרונים שאנחנו נמצאים ביחד, אנחנו נוגעים בזה, ואני מאוד מאוד רוצה להצביע על האופן שבו, איך לומר, כמו כיצד התחלנו להשפיע על התנאים הפנימיים. אני חוקך ובדעתי, אני לא יודע אם אתם שומעים את צלילי החיכוך, אבל אני חוכך בדעתי אם להתחיל מהבדיחה הזאת שהיא לאו דווקא מצחיקה, ובטח בעידן שלנו שיש בו הרבה מאוד רגישות בתוך כך לנושאים הדתיים או מגדריים וכיוצא באלה. אז אם משהו במה שאני אומר למישהו יגרום הרגשה לא נעימה, אז אנא, אני פשוט, זה פשוט הרמה טובה למה שאני רוצה לומר. הייתה, כשהיינו ילדים, הייתה בדיחה איך מתחיל ספר בישול למרוקאית. והתשובה עליו הייתה, קודם כל תרגעי. שוב, שום כוונה בתוך הזה, רק בתוך המקום. קודם כל תרגעי. ואת זה אנחנו אולי לא אומרים לאיזושהי מרוקאית או איזושהי אישה, אנחנו אפילו לתודעה לא אומרים את זה. אבל אנחנו בעצם יוצרים את התנאים שיכולים לאפשר לתודעה לאט לאט להירגע. או אם להשתמש במילה שאני יותר אוהב, ואני לא יודע אף פעם איך אומרים אותה נכון בעברית, לשכוח או לשכוח, רוח, היא שוכחת, נכון? אומרים לשכוח. מקום הזה שליצור את התנאים שהרוח כמו תפסיק לנשוב. אבל שוב, לא עם הדימוי של רוח רוח, זה דבר נורא יפה. אבל התנועה הפנימית המטלטלת הזאת בתוך כך, שוב, אנחנו לא מדברים פה על שליטה. אין פה איזה שלטר של לוחצים. וגם בואו נודה בזה. החוויה שלנו, ואני לא רואה בחושך אולי מספיק טוב, אבל אני בטוח שהרבה מכם הרמתם את הגבות, או לפחות בפנים. מה להירגע? איזה להירגע? אתה יודע מה קורה פה? זה לא איזה שלטר שאנחנו לוחצים עליו, וזה לאו דווקא מרגיש, בטח בהתחלה, שזה מה שקורה. אבל זה אפילו יותר מדויק לומר, מאשר אנחנו יוצרים את התנאים להירגע, אנחנו מפסיקים את התנאים שגורמים לזה להזין את השערה. וכמו שאמרתי אתמול, קודם כל בעצם זה שאנחנו באים למרחב הזה, פורשים מהיום יום, משאירים את היום יום שם, באיזשהו מקום רחוק, פורשים ההרגל של להחליף מילים, נשענים על סדר היום, פחות עסוקים בשאלה מה אני אעשה עכשיו, ואז בתוך המקום של התרגול, שוב ושוב שמים לב במה עולה בהכרה, במחשבות שלוקחות אותנו לכאן או לשם, בזיכרונות, בשיפוטים, ולא ממשיכים אותם. המחשבות חושבות את עצמן מאליהן. אנחנו לא צריכים לחשוב אותן. וברגע שבו אנחנו מתוודעים לזה, זה בדיוק הרגע שבו אנחנו יכולים להרפות, להניח, ובפשטות הזאת של לחזור אל הנוכחות של הגוף, אל הנשימה. והמקום הזה של שוב ושוב ושוב, להניח ולחזור, להניח ולחזור, אנחנו מתחילים ליצור את התנאים שמתחילים לאפשר לראות יותר דרך המסך הזה שבאופן רגיל הוא כל הזמן מלא, ואנחנו רגילים להתעסק במה שאנחנו רואים בו ולהיות מופעלים על פיו. ועוד דבר אחד, אחרון, חביב, ומאוד, אני אומר חביב, מאוד מאוד משמעותי בתוך זה ובתוך המקום של איך אנחנו משפיעים על התנאים. אני רוצה לזכור בדיוק באיך שכתבתי לי את זה, שמתכתב קצת עם הקודם כל תרגעי. אצלנו בחולון, כשהיינו ילדים, היינו אומרים למישהו, בונה, דבר נקי. דבר אל עצמנו יפה. לדבר אל עצמנו נקי. כמו שיעל אמר אתמול, תודעה לא אוהבת להיות איפה שמתנהגים אליה לא יפה. באופן בלתי נמנע, אנחנו מוצאים את עצמנו, מדברים על עצמנו לא יפה. מבקרים את עצמנו, שופטים את עצמנו. אין צורך לשפוט את השיפוטיות. היא חלק ממה שעולה באופן טבעי. אין צורך לבקר את הביקורתיות. נוכחים במקומות האלה כשהם עולים, ומרפים מהם. נזכרים בתנועה המאוד עמוקה שמביאה כל אחד ואחת מאיתנו לכאן. רצון להיות מאושר, הרצון לא לסבול, ואיזושהי ידיעה שמפעמת בפנים, גם אם כמו איזושהי ציפור שהלחישה שלה כל כך דקה, שזה אפשרי. אף אחד מאיתנו לא היה כאן אם הידיעה הזאת לא הייתה מקננת פה באיזשהו מקום. בואו נסיים עם רגע של דממה משותפת. הלוואי ויהיה בנו את העוז לשנות את מה שמבקש שינוי. הלוואי ותהיה בנו הסובלנות להכיל את מה שאי אפשר לשנותו. הלוואי ותהיה בנו התבונה להבחין בין השתיים. השעה עכשיו 8:40, הפעמון יצלצל עוד 20 דקות ואנחנו ניפגש כאן לישיבה האחרונה של הערב. תודה רבה על ההקשבה.